אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
ואני יובל מן.
השבוע נדבר על הרשת החברתית של דונלד טראמפ, שכנראה נצטרך לחכות עוד קצת עד שתהיה זמינה, על האפשרות שגרמניה תחסום את טלגרם, ועל מה שחסימות כאלה עושות לכלכלה העולמית, וגם על הסיבה שטובעים את קים קרדשיאן. רמז, זה קשור לקריפטו. קדימה, בואו נעשה רפרש. אז מה נשמע יובל?
בסדר, מה העניינים?
טוב. אז השבוע גם אפליקציה חדשה, כבשה את טבלאות ההורדות באפסטור בארצות הברית. זאת אפליקציה שקוראים לה לוקט, והרעיון שלה זה שבעצם חברים יכולים לשתף תמונות ישירות למסך הבית של האייפון. זה רק לאייפון כרגע. ככה שבעצם אתה יכול לפתוח את הטלפון שלך ולראות תמונות שחברים שלך שיתפו. מט מוס, המפתח שעומד מאחוריה, הוא בעצם סיפר שהוא פיתח אותה בכלל בהתחלה כמשהו פרטי לבת זוג שלו, בזמן שהם היו במערכת יחסים בלונג דיסטנס, אז ככה זה היה דרך כיפית בשבילם להתעדכן בחיים אחד של השנייה. וזהו, פשוט מוסיפים חברים לרשת שלך, ואז אפשר לראות את התמונות שלהם. זה כבר תופס תאוצה, אנשים דברים על זה בטיק טוק, כמו שאמרנו, היא מובילה את טבלת ההורדות באפסטור בארצות הברית. ואני חושב שזה קצת מתכתב עם הטרנד הזה, שאם פעם היינו באמת משתפים הכל בפייסבוק או באינסטגרם, בפוסטים ככה מאוד פומביים, ולאט לאט זה עבר לקודם כל משתפים פחות, אם כבר אז יותר בסטורי, שזה ככה הולך ונעלם ולא נשאר לנצח. ואת הדברים היותר יומיומיים אנחנו באמת שולחים יותר בוואטסאפ, כאילו בקבוצות פרטיות יותר, ולא לכל העולם.
כן, אז פה זה דרך חדשה לשתף תמונות עם חברים, מבני משפחה, בלי לחשוף אותם ברשתות החברתיות בעצם.
כן.
אגב, זה מגניב, גם וורדל, שבטח שמעת על זה, זה משחק מילים ששובר את האינטרנט בשבועות האחרונים, גם הוא נבנה על ידי המפתח שלו עבור הבת זוג שלו. אז כנראה שלפתח אפליקציה עבור הבת זוג זה הדרך הנכונה להצלחה.
טיפ של אלופים ורומנטיקנים.
כן. בשבוע שעבר חשפנו בוויינט את פלנטיש, סטארט-אפ ישראלי צעיר שמדפיס סלמון מהצומח. ראית את זה?
כן, זה נראה טעים.
כן, האמת שזה טעים, זה עוד לא לגמרי כמו סלמון אמיתי, אבל זה מאוד קרוב ונראה מאוד דומה. ופלנטיש מצטרף לסצנה באמת לוהטת של הפודטק הישראלי, אבל בזמן שרוב הסטארט-אפים בתחום הזה מפתחים תחליפי בשר, למשל Redefine Meat, Savorit ו-Future Meat ו-Alef Farms, שמפתחים כבר בשר מתורבת, אז בניגוד לחברות האלה, פלנטיש רוצה להציל את הדגים, שזה נורא נחמד, מעט מאוד חברות עושות את זה, גם בעולם וגם בארץ. בישראל דווקא יש עוד כמה חברות שעושות את זה, אבל הן מפתחות דווקא דגים מתורבתים, שמבוססים על גידול במעבדה של תאי דג אמיתיים.
כן, שזה באמת צפוי לקחת קצת יותר
כן,
זמן.
כן, זה ייקח קצת יותר זמן, יש עם זה קשיים רגולטוריים, אבל זה אמור להיות יותר דומה לדבר האמיתי. וצריך באמת להגיד שסצנת הפודטק הישראלית היא נורא מעניינת לדעתי, היא אחת המובילות בעולם. בצורה מעניינת, החברות האלה דווקא מתמקדות ברחובות, בנס ציונה, הן לא נמצאות בתל אביב.
עיר המדע.
נכון, עיר המדע והתרבות. והמשרדים שלהם צנועים ביחס למה שאנחנו רואים ברוטשילד ובסרונה. נורא כיף לבקר שם, לפחות בשבילי, וגם טעים. אבל ישראל עשויה לאבד את העוצמה שלה בתחום הזה. בסינגפור כבר יש אישור רגולטורי לבשר מתורבת, ארצות הברית ואירופה גם בדרך, וישראל צריכה להתקדם ממש מהר כדי להשאיר את החברות האלה פה. ולהישאר מובילה בתחום.
נאחל לסטארט-אפים המקומיים בהצלחה.
כן.
אחד הדברים הכי מזוהים עם הכהונה של טראמפ כנשיא, היה כמובן חשבון הטוויטר שלו. שם הוא צייץ ללא הפסקה בסגנונו הייחודי, נקרא לזה. אבל כבר יותר משנה שהוא חסום בכל הרשתות החברתיות המובילות. ההשקה של רשת חברתית משלו הייתה אמורה לשנות את המצב הזה, אבל כנראה שהדרך לשם עוד ארוכה.
After being silenced by Facebook and Twitter for months, former US President Donald Trump said Wednesday he'll be launching his own social media platform, Truth Social.
אז בעצם אנחנו מדברים על Truth Social, מילה קשה לישראלים. אז זאת הרשת החברתית שטראמפ הכריז עליה בעצם שאמורה לצאת. כמובן, זה מתכתב עם המושג שהוא טבע על פייק ניוז, אז הוא מבטיח שאצלו אנחנו נמצא את האמת.
רק אמת.
ונלך קצת אחורה, ובואו נזכיר רגע למה בכלל הוא צריך את זה. למה הוא חסום ברשתות האחרות.
כן, אז קודם כל נזכיר שטראמפ באמת היו לו, ועדיין יש לו יחסי אהבה שנאה עם הרשתות החברתיות. מצד אחד, הוא היה מכור לטוויטר, במהלך הכהונה שלו הוא צייץ יותר מ-20 אלף פעמים. אז אני חושב שרוב האנשים לא מצייצים 20 אלף פעמים במשך כל ימי חייהם.
כן, זה היה ערוץ אדיר, באמת זה אפשר לו איזשהו דיבור ישיר לבוחרים שלו, אבל גם קביעת סדר יום. זאת אומרת, מה שהוא צייץ זה מה שכולנו דיברנו עליו.
כן, כולל כשהוא צייץ קופיף, או מה שלא תהיה המילה הזאת שהוא המציא.
קופיפי, כן.
ומצד שני, הוא באמת האשים כל הזמן את טוויטר ופייסבוק בצנזורה של הימין, והטעיה לטובת השמאל, ואיים לשלול מהם את סעיף 230 שמקנה להם חסינות על התבטאויות של משתמשים. ובאמת מה ששבר את גב הגמל היה בשישי בינואר 2021, המהומות בקפיטול. תומכי טראמפ הסתערו על הקונגרס האמריקני, היו שם כמה הרוגים, וטראמפ סומן כמי שבאמת שלהב את ההמונים כדי באמת לעשות את הדבר הזה.
כן, שוב בעצם בגלל ההתבטאויות שלו ברשתות החברתיות.
כן, התבטאויות ברשתות החברתיות, ומהר מאוד אחרי האירועים האלה, טראמפ הושעה מטוויטר לצמיתות, הושעה מפייסבוק לצמיתות, עונש אחרי זה הומתק, ואחרי זה נקבע שכעבור שנתיים פייסבוק תשקול מחדש את החזרתו לפלטפורמה, ובעצם אנחנו רואים מאז שטראמפ יצא מהבית הלבן, אין לו איך לתקשר עם ההמונים, אלא רק דרך כלי התקשורת, וטראמפ כמובן לא אוהב את זה. טראמפ עדיין לא החליט רשמית, אבל אנחנו יודעים שהוא שוקל לרוץ לנשיאות שוב ב-2024, ואם הוא רוצה לעשות את זה, הוא חייב קשר ישיר עם הבוחרים, הרי חלק מהקסם שלו, אם נגדיר את זה כך, זה האישיות שלו, הוא חייב להיות שם בחוץ ולדבר עם התומכים שלו, הוא לא יכול להסתתר מאחורי עיתונים וכלי תקשורת מסורתיים.
כן, וגם מעבר לזה, אני חושבת שזה כלי שיש היום לכל אחד, זה קצת מוזר פתאום שאתה נחסם משם לחלוטין. וצריך להגיד גם שזאת חסימה שהיא שנויה במחלוקת. עכשיו, אני חושבת שהיא שנויה במחלוקת משני טעמים. אחד, זה שאנחנו לא ממש ראינו תגובה כזאת בזמן אמת. התגובה מגיעה בדיעבד, אגב, בתיקי פייסבוק שהתפרסמו לאחרונה בעקבות הדלפות של המסמכים הפנימיים של פרנסיס הוגן, ראינו שבעצם היו אינדיקציות כבר בזמן אמת שמשהו קורה שם, אבל לא ממש עשו עם זה הרבה.
כן, משאו אותו כשהוא היה כבר על הקרשים, כשהוא היה מחוץ לבית הלבן, חסר כוח והשפעה. זה נורא פשוט לעשות את זה בסיטואציה.
כן, ובאמת, גם במהלך כל הכהונה שלו, היו לו המון התבטאויות באמת שניות מחלוקת מאוד, ו... לא ראינו צעדים כאלה בזמן אמת. ומצד שני, אני חושבת שזה שינוי במחלוקת, גם בגלל שבעצם זה חוזר למה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. האם הרשתות החברתיות צריכות להיות אלה שבסוף מחליטות מי מתבטא ומי לא, ומה ראוי להגיד ומה לא ראוי להגיד. בסוף אלה חברות פרטיות. ואני זוכרת שלפני כמה חודשים, כשהטליבן השתלטו על אפגניסטן מחדש, אז בעצם היה הרבה עניין עם מה עושים עם עם החשבונות שלהם ברשתות החברתיות, האם כן. מאפשרים להם להמשיך לפעול או לא, ובטוויטר הם בעצם המשיכו לפעול באופן חופשי, ואז היו רפובליקנים בארצות הברית שאמרו, את טראמפ חסמתם, אבל את הטליבן לא, ואני חושבת שיש משהו בטענה הזאת.
כן, זה באמת מורכב. השאלה, אבל אם הוא כבר ברשת החברתית, האם צריך לתת לאלגוריתם לעשות את שלו ולהדיר ולהעצים את ההתבטאויות של טראמפ, או שצריך לשמור עליהם בתפוצה מצומצמת? זאת גם שאלה. בכלל, כמה כוח יש לרשתות החברתיות האלה. אז באמת בשביל לעקוף את הרשתות האלה, טראמפ רוצה להקים רשת חברתית חדשה בשם Truth Social, שזה חלק מאיזה מאמץ יותר גדול שלו להקים אימפריה תקשורת בשם TMTG, רשת דבות של Trump Media and Technology Group, שתכלול גם שירות סטרימינג ופודקאסטים ועוד ועוד ועוד.
כן, זה אמור להיות השלב הבא בעצם, אחרי שהם השיקו את הרשת החברתית, אז הם רוצים להשיק גם את השירות הזה של וידאו און דימנד וחדשות ופודקאסטים וכו'. האמת שזה קצת גורם לי לתהות למה לא להתחיל, זאת אומרת, למה לצורך העניין שטראמפ לא התחיל פודקאסט כבר ממחר, והנה יש לו ערוץ ישיר עם אנשים, ולמה צריך את כל ה... פלטפורמה המורכבת הזאת.
זאת שאלה מצוינת, אבל בוא נגיד שרוב האנשים כנראה לא מאזינים לפודקאסטים, אבל הם כן נמצאים ברשתות חברתיות. אבל יש בהם הרשת החברתית הזאת. היא הייתה אמורה להיות מושקת כבר בנובמבר, כמו שאנחנו יודעים זה לא קרה, ולפי העמוד של האפליקציה באפסטור של אפל, היא תושק ביום הנשיאים שיחול ב-21 בפברואר, תאריך סמלי. כרגע אין תאריך להשקה באנדרואיד, אבל לפי דיווח בוושינגטון פוסט משבוע שעבר, בכלל לא בטוח שזה יקרה במועד הזה. וגם אם זה כן יקרה, בחודשים הראשונים הפונקציונליות של הרשת החברתית הזאת תהיה מאוד מוגבלת. מסתבר שהחברה הזאת לא גייסה כוח אדם משמעותי כדי לפתח רשת חברתית רצינית. טראמפ מתוסכל מהקצב האיטי שזה קורה בו. מצד שני, בינתיים הוא מסרב להצעות להצטרף לרשתות חברתיות אחרות שמזוהות עם הימין, כמו פארלר וגטר, שאפילו הציעו לו מיליוני דולרים כדי להצטרף אליהן.
כן, באמת לפי הדיווח של הוושינגטון פוסט, הוא מאמין שהיוזמה שלו תיתן לו יותר שליטה, אז הוא דחה הצעות אחרות. בעצם מי שעומד כרגע בראש היוזמה, זאת המנכ״ל של TMTG, זה חבר קונגרס לשעבר בשם דווי נונז, שעדיין מנסה להבין איך לבנות את הפלטפורמה הזאת, כי אין לו באמת ניסיון בתחום הטכנולוגיה, למרות שהוא היה, אחד המבקרים הקולניים של הפלטפורמות המוכרות יותר, אז יש לו סוג של הון חברתי, אבל לא הרבה ידע בתחום.
כן, לפני שהוא היה פוליטיקאי, הוא היה חקלאי. לא יודע אם זה באמת הטייפקאסט של מנכ״ל בסיליקון ואלי.
כן, נראה לי שזה כאילו היה מאוד קל להם להשתלח ברשתות חברתיות ולבקר אותם על איך שהם פועלות, אבל זה לא כזה פשוט להקים אחת חדשה מאפס. וגם באמת הגרסה הראשונית שכבר עלתה לפני כמה חודשים, אז היה את הסיפור שפורסמה שם איזו תמונה מאוד בוטה, ואז הורידו אותה, זאת אומרת הורידו לגמרי את הרשת הזאת, ואחר כך היוצרים של מסטודון, שזו תוכנת האופן סורס שעליה היא התבססה, שלחו לטראמפ מכתב, שלפי המכתב הזה הוא בעצם מפר את תנאי השימוש של מסטודון, אז היה עם זה הרבה בלגנים, ובאמת נראה שזה לא הולך להיפטר בקרוב. נחכה ל-21 בפברואר, אבל זה לא נשמע מבטיח.
כן, אגב, לפי צילומי מסך שפורסמו, Truth Social אמורה להיות שיבוט של טוויטר, שזה לא מפתיע, זאת הרשת החברתית האהובה על טראמפ, וכל פוסט יקרא Truth, אמת. שיתוף של פוסט יקרא Retruth, ולפיד הראשי יקראו Truth Feed, שזה הכי אהבתי, פיד האמת, כי באמת טראמפ לא אוהב פייק ניוז, אנחנו יודעים את זה. ומה שמעניין שהפוסטים יופיעו לפי סדר כרונולוגי, ולא ייבחרו על ידי אלגוריתם, כמו שאנחנו רואים בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם. זה באמת יהיה שינוי מעניין שנראה שם. אבל השאלה הגדולה, האם זה יצליח? מה את אומרת?
זה נראה לי מאוד מאוד קשה. אגב, גם היומרה הזאת לטרוט, כאילו, איך אתה דואג שכל המשתמשים שלך יפרסמו רק דברי אמת כביכול, או את האמת שלך כביכול, אתה כנראה תצטרך לצנזר אותם בדרך מסוימת בשביל לדאוג לזה, ואז אתה עושה בדיוק מה שאתה לא אהבת שעשו לך.
כן.
הכוח הגדול של הרשתות החברתיות הקיימות, שבגלל זה גם כל כך קשה לאתגר אותם, זה באמת שברגע שיש לך שם רשת של אנשים, אתה לא יכול לקחת אותה איתך למקומות אחרים. ואז להתחיל משהו כזה מאפס זה מאוד מאוד קשה. אני לא יודעת. אני קצת סקפטית, אני חייבת להגיד.
אני מאמר שהוא יצליח אולי קצת יותר מניסיונות כמו גטר ופארלר, באמת בגלל שזה בכל זאת טראמפ, ויש לו כוח אדיר. מצד שני, אני חושב שהוא יביא לשם את התומכים הנלווים שלו, את האנשים שתומכים בימין בארצות הברית, אבל האם הוא יביא את השמאל? לא. האם הוא יביא את הקולות הצפים המתנדנדים? לא בטוח. ואז בסוף טראמפ יישאר ברשת החברתית שלו לשכנע את המשוכנעים, וזה ממש לא מה שהוא צריך לקראת הבחירות. הוא צריך לשכנע את האנשים שאולי לא יצביעו, לא, אולי אפילו להפיץ קמפיינים, כמו שהוא עשה בבחירות קודמות, קמפיינים מתאים, שדרכם הוא הצליח לשכנע חלק מהמצביעים להישאר בבית, זה הוא לא יוכל לעשות, וטוב שכך, באמצעות Truth Social. אז אני לא אופטימי לגבי הרשת החברתית הזאת של דונלד טראמפ.
וגם אני חושבת שבסוף גם חוויית המוצר חשובה, זאת אומרת, גם אם אתה כביכול מאמין במה שעומד מאחורי זה, אבל זה יהיה מוצר גרוע ואתה רגיל לדברים הרבה יותר טובים בימינו, אז כנראה שאנשים לא יישארו שם, וזה גם אתגר שנשמע שאין לו כל כך את הכוח אדם בשביל להתמודד איתו.
כן, היתרון באמת של טוויטר ופייסבוק, שהם צמחו באופן אורגני לאט לאט, ככל שהגיעו עוד ועוד משתמשים, וגם השתפרו ביכולות שלהם. פה אתה מנסה בעצם להתפוצץ ברגע אחד, ואתה באמת צריך להיות עם אצבע על הדופק, עם המתכנתים הכי טובים, עם הבטחת המידע הכי טובה. אתה לא יכול להביא מיליוני משתמשים, ואז לגלות שהמידע שלהם פרוץ ברשת.
אגב, לגבי מה שאמרת על ההשפעה הפוליטית של זה, אז באמת מה שהוושינגטון פוסט הצביעו עליו זה שזה מאוד בעייתי לו, אם זה באמת יעלה רק בעוד כמה חודשים לפחות ולא בפברואר, כי אחד הרעיונות היה לנסות להשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית שמתקרבות, ששם הרפובליקנים רוצים לחזור להיות רוב בקונגרס, ולנצל את הפופולריות של דונלד טראמפ אונליין בשביל זה, אז זה כנראה לא הולך לקרות.
תודה. בישראל אנחנו לא מרגישים את זה, אבל ממשלות רבות בעולם לא מהססות להשביט את האינטרנט, להאט אותו או לחסום רשתות חברתיות כאלה ואחרות, בדרך כלל מסיבות פוליטיות, אבל לא רק.
Es ist zutreffend, dass das Bundesamt für Justiz im Wege internationaler Rechtshilfe zwei Anhörungsschreiben an das Unternehmen Telegram in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
בשבוע שעבר שמענו את גרמניה מאיימת שהאפשרות לחסום את אפליקציית המסרים טלגרם עומדת על הפרק. שרת הפנים ננסי פייזר אמרה, אנחנו לא יכולים לפסול את האפשרות הזאת. סגירה כזאת תהיה מצערת ותהווה מוצא אחרון. צריך למצות קודם כל את כל האפשרויות האחרות. מה בעצם הבעיה של גרמניה עם טלגרם?
אז בגרמניה מה שקורה זה שקבוצות מאוד קיצוניות התחילו להשתמש בטלגרם בשביל לארגן הפגנות אלימות. זה הרבה דברים שקורים שם סביב המדיניות של גרמניה בנושא הקורונה, כל ההגבלות, ואנשים שפחות מסכימים עם זה, שבאמת גורמים קיצוניים שמארגנים הפגנות כאלה. יש שם אפילו איומי מוות ממשיים נגד פוליטיקאים, קריאות למהפכה, למלחמת אזרחים. והעניין הוא שבגרמניה דווקא יש חוקים מאוד נוקשים בכל הנוגע לסינון תוכן אונליין. בעצם רשתות חברתיות אמורות לשתף תכנים שמפרים את החוק המקומי עם רשויות החוק בגרמניה. אבל העניין עם טלגרם זה שבהתחלה זה בכלל לא היה ברור האם הם נחשבים רשת חברתית, כי זה יותר סוג של שירות צ'אט כזה. אבל אז הם הבינו שיש שם קבוצות של עד 200 אלף אנשים, אני לא טועה, ערוצים זה נקרא שם. אז אי אפשר לקרוא לזה פרטי, זה באמת סוג של רשת חברתית. אבל זה לא ממש עזר, כי טלגרם מתעלמים מהבקשות של הממשלה בגרמניה בסיוע באיתור תכנים קיצוניים. אנחנו יודעים שטלגרם זאת רשת שנחשבת מאוד מאוד פרטית, זה משהו שהם חרטו על דגלה, את ההצפנה וכולי. ופה המתח. זה בעצם מתח שהוא, כן, הוא מוכר, בעצם בין הרצון לפרטיות לבין הרצון באמת לעצור פשעים. עם אפל זה משהו שבמשך הרבה שנים, אני זוכרת מקרים שבאמת הם לא רצו לשתף פעולה עם רשויות החוק, שרשויות החוק ניסו לפענח כל מיני פשעים, ואפל סירבו לתת להם גישה למכשירים של החשודים.
After a lengthy debate between Apple and the FBI on cracking an encrypted iPhone, investigators have gained the access they've needed without Apple's help.
עוד נקודה ששווה לשים לב אליה זה שרצות שם המון תיאוריות קונספירציה, בעצם קבוצות שלמות שמוקדשות לכל מיני קונספירציות, ואני חושבת שזה בכלל משהו שאנחנו רואים סביב הקורונה, זה משהו שתפס תאוצה, זה כשבן אדם באמת כל התכנים שהוא נחשף אליהם, זה של קונספירציות מסוימות, זה רק הולך ונהיה יותר גרוע. זאת אומרת, אתה מתחיל להאמין בדברים יותר ויותר קיצוניים, כשאלה כל התכנים שאתה רואה. וזה באמת שאלה ששווה להתייחס אליה, כאילו, מי אמור לטפל בזה? מי אמור לשים את הגבול? עד כמה המדינה אמורה להתערב?
טוב, באמת לא ברור לאן זה ילך, כי כמו שאנחנו יודעים, טלגרם מתעקשת על המדיניות הזאת שלה, שלא להתערב בתכנים ולא לצנזר תכנים. מצד שני, גרמניה גם היא קשת במדיניות שלה. איך זה ייגמר? האם באמת נראה את גרמניה חוסמת את הגישה לטלגרם במדינה? ימים יגידו. ובזמן שכל הסיפור הזה עם טלגרם קורה בגרמניה, בניגריה דווקא מחזירים את טוויטר לחיים, אחרי 7 חודשים של השעיה. בעצם טוויטר נחסמה ביוני 2021, אחרי שהסיר הציוץ של הנשיא, שפורש על ידי חלק מהאנשים כאיום ברצח עם כלפי קבוצה אתנית במדינה. והנה, אחרי 7 חודשים בניגריה אומרים שטוויטר הסכימה לכל התנאים שהיא הציבה לה, שכוללים תשלום מס במדינה, מינוי נציג מקומי והתחייבות לכבד את החוק המקומי.
בניגריה, אגב, הם טענו שזה בכלל לא קשור למחיקה של הציוץ של הנשיא, זה מקרי לחלוטין שזה קרה כמה ימים אחרי, והסיבה היא הפצת פייק ניוז בפלטפורמה. דרך טוויטר באמת לפני זה, זה היה כלי שדרכו התארגנו מחאות בניגריה, בין היתר מחאות נגד אלימות משטרתית, אז אפשר להבין למה לממשל שם היה עניין בלחסום אותה. ובאמת זה שעכשיו הם טוענים שכל הדרישות שלהם התקבלו, זה קצת מעלה חשד, בעיקר הדרישה הזאת שהם אומרים שנוגעת לניהול פרסומים אסורים לפי החוק הניגרי. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו טוויטר תהיה מצונזרת בניגריה, זאת אומרת שהיא הרבה יותר תענה לבקשות של המשטר להסיר תכנים שהם דווקא לגיטימיים? לא ברור.
נכון. טוויטר לא ממש ציינה למה היא הסכימה ולמה לא. אגב, לפי דוח של ארגון Top 10 VPN, ההחשכה הזאת של טוויטר עלתה לכלכלה הניגרית לא פחות מ-1.5 מיליארד דולר ב-2021. אגב, ההחשכה הזאת השפיעה על 104 מיליון משתמשים. אגב, אנחנו כתבנו, את כתבת על הדוח הזה בשבוע שעבר. בכלל, צנזורה של האינטרנט על ידי מדינות עלה לכלכלה העולמית 5.5 מיליארד דולר, וטוויטר באמת הייתה הפלטפורמה הכי מצונזרת.
כן.
אולי זה... בגלל שהיא באמת מזוהה עם פוליטיקה, היא פחות מזוהה עם פאן כמו אינסטגרם וטיק טוק, יותר באמת עם, עם עיתונאים ופוליטיקאים שמשתמשים בה כדי להעביר מסרים, ואולי בגלל זה היא נחשבת יותר מסוכנת על
כן,
ידי ממשלות.
כן, זה מעניין, כי באמת פלטפורמה יחסית קטנה יותר אם אתה משווה אותה לפייסבוק, פייסבוק מפלצת לידה.
כן.
אבל באמת כנראה יותר עושים בשימוש גם באמת פוליטיקאים, אבל גם אקטיביסטים, ובשביל באמת להעלות מודעות כן. לדברים שקורים כן. בתוך מדינות, ולארגן...
כן, השיח מחאות. הפוליטי בה הוא יותר משמעותי מאשר בפייסבוק.
כן, בעצם מדובר על שיבושים מכוונים, שיבושים שממשלות עושות באינטרנט, כמו שאמרת, גם באינטרנט באופן כללי, גם החשכה של רשתות חברתיות מסוימות, וגם לפעמים הם עושים שיבושים במהירות האינטרנט, אבל המשמעות של זה שמעטים אותו כל כך, שבעצם חוץ משלוח אס-אמסים כמעט אי אפשר לעשות שם שום דבר, אז בעצם זה ההפעלה דה פקטו חוץ מ... זה לא נקרא ככה, אבל זה מה שעושה בפועל.
כן.
אז מיינמר הייתה המדינה ש... הפסידה הכי הרבה בשנה האחרונה משיבושי אינטרנט שכאלה. היא הפסידה 2.8 מיליארד דולר. ב-75% מהפעמים שמדינות הפסיקו את האינטרנט בצורות האלה, זה קושר לפגיעות נוספות בזכויות אדם באותו זמן, כמו הגבלות על חופש ההתכנסות, הפרעות לבחירות, הפרות של חופש העיתונות. זאת אומרת, זה לא מקרי הצנזורות האלה. ובסך הכל 486 מיליון אנשים בעולם. הושפעו משיבושי אינטרנט קפואים כאלה ב-2021. ומעניין אגב שהדוח לא מדבר על טלגרם, הוא באמת מדבר על שיבושים בטוויטר, כמו שאמרת, בפייסבוק, בוואטסאפ ובאינסטגרם ויוטיוב. אז מעניין אם אנחנו באמת נראה עכשיו את גרמניה פועלת נגד טלגרם, האם יהיה לזה גם השפעה כלכלית שכזאת, והאם אנחנו נראה דיווחים כאלה על זה. שזה גם, זה יהיה מעניין לראות את גרמניה ביחד עם מדינות כאלה שהן קצת פחות דמוקרטיות.
כן, לראות את גרמניה לצד סודן, אוגנדה, בנגלדש, רוסיה ואיראן, זה לא תמונה כל כך מחמיאה.
יובל, אני לא יודעת איפה אתה בדרך כלל מחפש עצות בעניינים פיננסיים, אבל אני מקווה שאתה לא עושה את זה דרך משפיעני אינסטגרם.
האמת שבכלל לא באינסטגרם. זאת לא הפלטפורמה הנכונה מבחינתי.
כן, אז, אבל תתפלא, יש אנשים שדווקא כן.
יאו, 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 יאו. Check out the hottest coin in the game right now, Ethereum Max.
Ethereum Max is going wild. Fastest growing coin to ever hit the market. E-Max to the moon.
אז אנחנו באמת רואים דיווח השבוע על זה שקים קרדשיאן, פלויד מייוודר ג'וניור, שהוא מתאגרף עבר, ופול פירס, שהיה כדורסלן ב-NBA ופרשן ספורט, שלושתם בעצם נתבעים תביעה ייצוגית בקליפורניה, בטענה שפרסמו מידע מטעה על מטבע קריפטו בשם אתריום מקס, גם המייסדים של החברה נתבעים, והטענה היא שבעצם מה ש... עומד מאחורי הקידומים של הסלבריטאים האלה של המטבע ברשתות חברתיות ובעוד דרכים, זאת הונאה. הונאה שמכונה pump and dump, שבעצם הרעיון זה לגרום למיליוני העוקבים שלהם לקנות את המטבע, פשוט בשביל שהמחיר שלו ילך ויעלה מרוב ההייפ, ואז למכור כשהמחיר בשמיים וכל השאר המשקיעים מפסידים כסף.
כן, אז קים קרדשיאן באמת קידמה את המטבע באיזה פוסט שהיא העלתה באינסטגרם, היא כנראה קיבלה עליו כסף, אנחנו יודעים לפי הערכות שהיא מקבלת בין 500,000 למיליון דולר תמונת פוסט פרסומי כזה, ויש לה 250 מיליון עוקבים, אולי אפילו יותר, שזה כנראה משתלם לאנשים שמשלמים לה על זה. מייוודר לעומת זאת אפשר לרכוש כרטיסים לקרב אגרוף שלו באמצעות המטבע הזה, מה שהוביל באמת לזינוק במסחר.
ופירס עשה את זה בציוץ בטוויטר, בעצם יש לו איזה סכסוך מתוקשר עם ערוץ ESPN, ואז הוא צייץ, אני לא צריך אתכם ESPN, יש לי את האתריום מקס, ועשיתי בזכות המטבע הזה יותר כסף בחודש האחרון, מאשר איתכם במשך שנה שלמה. נשמע מאוד אמין.
זה נורא נחמד, רק הבוקר בדקתי באינטרנט, וגיליתי שערכו של המטבע הזה, אתריום מקס, עומד על 0 דולר. אז באמת קוראים לזה pump and dump, מנסים לנפח את הערך של איזה מטבע קריפטו באמצעות משפיענים, ואז גורפים מהר את הרווחים, והמשקיעים המסכנים נשארים בלי כלום. אגב, אין שום קשר בין אתריום מקס לבין אתריום, שזה המטבע הקריפטוגרפי השני בגודלו אחרי ביטקוין, והטובים משווים את זה ללהקים רשת חדשה של מסעדות ולקרוא לה מקדונלדס מקס. שאתם, אם תשמרו על רשת כזאת, אתם תהיו בטוחים שהיא קשורה איכשהו למקדונלדס, אבל לא, במקרה הזה, לא, אין שום קשר לאתריום, וזאת באמת נראית כמו הטעיה. ובאמת יש המון אנשים שרוצים להשקיע במטבעות קריפטו, אחרי ההצלחה הענקית הזאת של הביטקוין, ששווה היום 43,000 דולר. הבעיה שיש המון מטבעות קריפטוגרפיים שם בחוץ, ומי שרוצה להשקיע במטבע חדש, באמת מאמר.
יש גם המון הונאות באמת, זאת אומרת, זה לא רק שיש מטבעות חדשים שאתה יודע, לפעמים זה פשוט לא מצליח. הרבה מהסיפורים האלה זה הונאות קריפטו. אגב, צ'רלס רנדל, שהוא ראש הרשות לרגולציה לשירותים פיננסיים בבריטניה, הוא בספטמבר כבר מתח ביקורת על הפוסט של קים קרדשיאן. הוא קרא לזה הקידום הכלכלי שהגיע להכי הרבה קהל בהיסטוריה, באמת היא הזמינה את 278 מיליון העוקבים שלה להצטרף לקהילת אתריום מקס, ואז הוא אמר שהוא לא יודע אם במקרה הזה זאת הונאה, אבל הוא כן אמר שמשפיענים מקבלים תשלום באופן שגרתי ממבצעי הונאות כדי לעזור להם to pump and dump, לנפח ולמכור הסימונים חדשים על בסיס ספקולציה טהורה. ובאמת במקרה הזה הערך של המטבע הזה עלה ב-1300%, ואז בערך חודש אחרי הפוסט של קרדשיאן הוא צנח לשפל של כל הזמנים. כן. אני חושבת שזה באמת אומר משהו, שוב מדגיש עד כמה צריך להיות סקפטיים. בכלל, כל תרבות המשפיענים, אני לא הייתי סומכת על מישהו, גם אם הוא באמת שחקן כדורסל נהדר היה, לא הייתי סומכת עליו בכך בהשקעות. מה לא ולהשקעות. זאת אומרת, תקבלו את העצות שלכם מהאנשים הרלוונטיים בכל תחום. וכמו שאתה אומר, קרדשיאן לפי הערכות מקבלת בין 500,000 ל-1,000,000 דולר לפוסט ממומן. זה מספרים מטורפים.
כן, אגב, אנחנו לא יודעים אם היא הייתה שותפה באמת לזה תרמית. יכול להיות שפשוט שילמו לה. היא אמרה מה שביקשו ממנה להגיד, וזהו. אנחנו לא יודעים אם באמת היא רצתה להונות את המעריצים שלה, העוקבים שלה, אבל בפועל הם נפגעו מזה.
כן. ובאמת אני חושבת שאנשים צריכים להיות יותר סקפטיים. זה כמו, אתה יודע, במקרים הרבה פחות, נקרא לזה קיצוניים, שיש משפיענים שעכשיו ימליצו מאוד על איזשהו מוצר, ויפרסמו קוד קופון למוצר. ואנשים לא יודעים שבעצם בכל פעם שמשתמשים בקוד קופון הזה, אותו משפיען מקבל על זה כסף. אז האם הוא באמת משפיע על המוצר כי הוא ניסה אותו ואהב אותו כל כך, או פשוט בגלל שהוא מקבל על זה כסף?
נכון, לכן באמת כל התרבות הזאת שהמשפיענים היא נורא בעייתית לדעתי, האם כשהם ממליצים לכם על איפור, נעליים, סמארטפון או מטבע, האם הם באמת ממליצים עליו או שהם מקבלים על זה כסף? ובכלל אני אומר, אם אתם רוצים להשקיע בתחום כלשהו, לא משנה אם זה קריפטו או משהו אחר, תלמדו בעצמכם, תכירו את התחום, תלמדו עליו, תקראו עליו המון, ורק אז תחליטו מה לעשות. אל תאמינו לאיזה פוסט או סטורי נוצץ באינסטגרם או בטיק טוק, אל תיכנסו לתחום שאתם לא מכירים.
כן, ואפילו לא רק בהשקעות, אפילו באמת אם עכשיו יש איזה מוצר שאיזה משפיען או משפיענית שאני עוקבת אחריהם מקדמים. אם אני באמת רציתי לקנות את המוצר הזה ובכל מקרה התעניינתי בו וקיבלתי המלצות מחברים ועכשיו יש גם את הקוד קופון מעולה, זה עסקה טובה לכל הצדדים. אבל אם בכלל לא שמעתי עליו אף פעם ואני פשוט מאמינה לפוסט הזה, אז אולי לא כדאי. ועל אחת כמה וכמה באמת בתחום כמו קריפטו, שהוא גם מאוד מאוד פרוץ, אין שם כל כך רגולציה, זה לא כמו השקעות מסורתיות בשוק ההון. תהיו סקפטיים.
עד כאן ריפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרנו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות ריפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובל מן. נתראה בשבוע הבא.